יצא לכם אולי לראות את הסרט חולית שיצא לו מזמן? או אולי לקרוא את הספר אפילו? כחלק מהעלילה שלו, הסופר פרנק הרברט נותן, בספר שלו משנת 1965, לגיבור פול אטריידיס, יכולות ותכונות מסוימות שהופכות אותו למיוחד, וכמובן גם נבואה גרנדיוזית שעל פי הוא אכן חי את חייו. הוא יהיה המשיח של כוכב הרקיס, הוא יהפוך לחזק וחכם יותר, ילמד לשלוט בעצמו ובאחרים, יפתח את היכולות שלו ויעשה בעתיד דברים גדולים ונהדרים שיובילו את תושבי הכוכב לגורל טוב יותר. סליחה, אמרתי חולית? התכוונתי לדיינריס טרגריאן, אם הדרקונים, בספרי שיר של אש ושל קרח. היא תהיה זו שתכבוש את העולם, ותעשה זאת באמצעות היכולת המופלאה שלה לשלוט בדרקונים. זאת אומרת, הארי פוטר, בסדרת הספרים של ג'יי קיי רולינג, שינצח את כוחות האופל ויחזיר את האיזון בין קוסמים לאנשים רגילים בעולם. חתיכת קלישאה, העניין הזה עם כוחות ונבואות, אה? טוב, זו דווקא אחלה של דרך לבנות עניין בסיפור, האמת. אבל אפשר לשים לב לאיזו תבנית שחוזרת על עצמה. יש מישהו עם סט מסוים של תכונות שהוא נולד איתן או למד אותן בדרך כזו או אחרת, ויותר חשוב, הנבואה הזו שניתנת אי שם היא לא ממש שיא הדיוק והספציפיות. היא לא בהכרח מדברת על האדם המסוים הזה, אלא הוא קצת מתאים את עצמו אליה ומנסה להגשים אותה, או להפך, לברוח ממנה. והיכולות האין שלהם? אז בספר, חולית, מתגלה למשל שפול הוא בכלל תוצאה של השבחה גנטית ארוכת שנים, וחומרים משפרי ביצועים שהוא נוטל, שיחד מקנים לו את כוחות העל שלו. הכוחות האלה הם יותר תוצאה של מאמץ אנושי מכוון וטכנולוגיה, מאשר כוחות קסם שהופיעו יש מאין. אצל הארי ודיינריס המצב לא רחוק מכך. כן, האחד עושה קסמים, והשנייה שולטת בדרקונים, אבל זו תוצאה בעיקר של הדם המיוחד שזורם בעורקים שלהם, ופחות נובע מאיזו מתת ייחודית שניתנה להם ספציפית להיות האדם הכי חזק, הכי מוצלח או כישרוני בסביבה. לרוב, בדיוק הפוך. ובכלל, אם כבר אנחנו מדברים על עולם חדש ומופלא, המצב בז'אנר המדע הבדיוני העתידני והסייבר פאנק למשל עוד יותר מעניין. סייבר פאנק מתאר עולם דיסטופי, פוסט עתידני, שבו כוחות קסם לאו דווקא באמת קיימים. מה שקיים הוא מניפולציה מדעית לחלוטין שאולי תהיה אפשרית בעתיד, הנראה לעין אפילו, על אבני הבניין שיוצרות את מי שאנחנו כבני אדם. שיבוט, הערכת תוחלת חיים, הנדסה גנטית בעוברים, חיבור של חלקי מכונה לגוף האדם. בקיצור, כל הכיף הזה שהופך את בני האדם בסיפורים האלה לכמעט אלים, כמובן בשילוב עם קריסה חברתית ומעמדות שמופרדים על ידי הטכנולוגיה שנגישה רק לחלקם. גם כאן אנחנו יכולים לראות אלמנטים של כוחות קסם וגורל שמוכתב לאנשים לפי הטכנולוגיה שיוצרת אותם או קובעת את המעמד החברתי שלהם, ונראה שזה משהו שאנחנו באמת אוהבים לחשוב עליו, אם לא לפחד ממנו. טוב, כן, מעולה, מעניין מאוד והכל, אבל למה השיעור ספרות עכשיו? אז שנייה, אני תכף אראה לכם. אז ברוכים הבאים, אני אריק, ואתם מאזינים לביוטכנולוגיה, בקיצור. כוחות על, חיזוי גורלות. במוצאת הדורות, אנשים תמיד דמיינו את שני הדברים האלה בתור משהו נשגב מיכולותינו, אפילו אלוהי. סיפורים מהסוג הזה קיימים כמעט בכל צורה ובכל ז'אנר ספרותי. במיתולוגיה היוונית, בתנך היהודי, בין ספור סיפורים ואגדות עם מכל מקום בעולם. שני הדברים האלה, כלומר העניין של הכוחות העל-טבעיים ועניין חיזוי העתיד של האדם, אתם יודעים, יש אינספור מקרים שבהם מישהו נועד לעשות משהו, שמע על כך מאיזה נביא או סבתא נחמדה או מגילה עתיקה, מצא בעצמו כוחות ייחודיים ואז השתמש בהם כדי להגשים את הנבואה, לטובה או לרעה. אבל זה לא רק שיש הרבה תיאורים של חיזוי העתיד, של אדם נבחר או ייחודי, ושל כוחות העל שלו. מה שמעניין הוא שהם כמעט תמיד נגזרים מאיזו סיבה שאנחנו יכולים להבין. הרקולס הוא פשוט בן של אחד האלים במיתולוגיה היוונית. הארי נולד קוסם וזה רץ במשפחה. דיינריס מדברת עם דרקונים ושורפת אנשים כי... טוב, זו כבר מסורת של השושלת. וגם כאן, קצת גנטיקה. לפעמים, כמו במקרה של חולית, איזשהו חומר או מוצר חיצוני נותן להם את הכוחות המיוחדים האלה. אבל כמעט תמיד, הגיבור הייחודי הזה מזוהה בדרך כלשהי, ואז נבחר כדי למלא את המטרה שמתוארת בסיפור. אוקיי, אז כוחות על, חיזוי או קביעת העתיד של בני אדם מסוימים, ואפילו רשימת תכונות שיש למושא הנבואה, הקריזמטי והכל יכול. אבל אתם כבר מבינים איך כל זה קשור אלינו, נכון? זה לא שאפשר לעשות את זה היום, נכון? נו, האמת שדי, קצת, כן. זאת אומרת, אני אחדד. כוחות על הם עדיין לא דבר שאנחנו יכולים ללכת לרופא ולהשתיל לעצמנו, ואני לא אומר שמישהו מאיתנו היה יכול לדבר עם זוחלים עצומים שיורקים אש, גם אם הם היו קיימים, אבל נו, הבנתם. הפרק הזה יהיה האחרון והמפורט יותר במיני סדרה הזו של גנטיקה שרציתי להתחיל ממנה כדי שכולנו נבין על מה מדובר בהמשך, ונוכל להגיע ישר לקטעים הכי מעניינים בכל נושא עתידי שנדבר עליו בלי לחזור יותר מדי על המדע הבסיסי של גנטיקה ביצורים חיים. לכן זה יהיה פרק ארוך מהרגיל, כמו שבטח שמתם לב, וזה יהיה ממש כיף, אבל קדימה, בואו נחזור לסיפור שהתחלנו איתו. נתחיל עם הצד הראשון של הסיפור הזה. מה, אם אנחנו מדברים על צימוד של תכונות כאלה להורים או לדם הקסום של מי שנושא אותן, זו הרי גנטיקה הנטו. והקשר הזה, למשל, נתן לאנושות כמה רעיונות נחמדים, במיוחד אחרי שהבנו איך עובד כל הסיפור של ה-DNA. סתם לדוגמה, בקומיקסים של מרוול, חלק מהיכולות האלה מושגות בשיטות שונות ומוזרות של עריכה גנטית ממש. נשיכה מהכביש רדיו-אקטיבי, נפילה לתוך אמבט מלא כימיקלים, אבל בואו, אלה שיטות של אמצע המאה הקודמת בכלל. מין פטיש 5 קילו כזה. כמו שסיפרתי לכם פעם, ככה התחיל המדע הזה של עריכה גנטית בימים הראשונים שלו. לקחו צמחים, ולפעמים גם בני אדם, עם כל הצער שבדבר, הפגיזו אותם בקרינה ובדקו מה קרה. המוח היצירתי של אומנים דוגמת סטן לי, שהפך הוצאה לאור שמעטים שמעו עליה, למרוול של היום, המוח הזה לקח את הקונספט ויצר ממנו את ספיידרמן והענק הירוק. אני כן יכול להגיד לכם שאם היינו לוקחים בן אדם ומקרינים אותו בקרני גמא ברמה שתשנה את ה-DNA שלו במידה כזו, כמו שמתואר בסרטים או בקומיקס, לא יישאר ממנו הרבה, ובטח שלא יותר ממה שהתחלנו איתו. אז מה כן? טוב, על עריכה גנטית כבר סיפרתי לכם. היום אנחנו יודעים שבמקום פטיש 5 קילו, אפשר לקחת פינצטה מולקולרית, מיקרוסקופית, ולערוך את הקובץ הזה, את ה-DNA, כמעט באותה קלות שאנחנו עושים Find and Replace כזה בקובץ וורד. דיברנו על הקשר שבין אותו DNA לתכונות שלנו, על תבנית ה-DNA שממנה משועתק RNA, שמהווה בעצמו תבנית ליצירה של חלבונים. חלבונים ממגוון עצום של תפקידים בגוף שלנו. וממש בקיצור, החלבונים האלה קובעים כמעט כל דבר בצורה שבה הגוף שלנו מתפקד. צבע ירוק? חלבונים. קורי עכביש? חלבונים. היפר אינטליגנציה ושרירים מנופחים במיוחד? חלבונים. הכל חלבונים. מעולה. אז עכשיו נשאר לנו רק לשאול, אם אנחנו יודעים שאת הגנטיקה שלנו אפשר לערוך ולסדר מחדש, ושהכל בעצם נובע מה-DNA שלנו, אז עוד לפני כל זה, איך אנחנו בכלל קוראים ומבינים את ה-DNA הזה? איך ידענו לאן לשלוח את חלבון הקריספר הקטן עם המפה ביד כדי ליצור תינוקות שלא יאכלו באיידס? ואיך בדיוק הולך העסק הזה של חיזוי העתיד של אנשים, או אפילו שינוי שלו מראש באופן מכוון? זה באמת אפשרי? ככה? אז ככה. הצד השני של הסיפור, עניין חיזוי העתיד וקביעת גורלו של האדם, גם הוא משהו שכולנו מכירים ונחשפנו אליו. כדורי בדולח, עלי תה, קפה בוץ ואסטרולוגיה, כולם נועדו לקחת את הגורל האמורפי וחסר הצורה הזה של בני אדם, ולהסביר אותו בשפה ברורה לכל מי שמוכן להקשיב. אבל אחרי כמה אלפי שנים כאלה, ובלי להיכנס לפרטים או לדיוק של כל השיטות האלה, באמצע המאה הקודמת, חוץ מעניין הקרינה, התגלה גם הדבר שהיא פוגעת בו בצורה המשמעותית ביותר. ה-DNA שלנו. ה-DNA הזה התגלה קצת בטעות, האמת. חוקר שוויצרי בשם פרידריך מישר גילה מולקולה חדשה ומעניינת כשערך מחקר בתאי דם לבנים. הוא תיאר אותה באופן כללי, פרסם את הממצאים שלו, בשנת 1869, יש לציין, ואז, מכיוון שלא יכול היה לחקור אותה לעומק, בהינתן שלא היו לו צנטריפוגות מודרניות, מיקרוסקופים טובים מספיק, או דרך להסתכל על הפעילות של ה-DNA בתאים חיים, הוא עבר לעשות משהו אחר בחיים. אבל התיאור הזה שלו והמולקולה המיוחדת שהוא מצא עזרו לכמה חוקרים מפורסמים אחרים, כמעט 100 שנים מאוחר יותר, לגלות את המבנה האמיתי של ה-DNA. אבל טיפה לפני כן, בשנות ה-80 המוקדמות, של 1800 ולא 1900, כן? חוקר אחר בשם אלברכט קוסל גילה את התכונות החומציות של ה-DNA, שבגללן הוא נקרא גם חומצות גרעין, או nucleic acid, ה-N וה-A של DNA, ואפיין את המבנה של ארבעת הבסיסים, האותיות האלה שמרכיבות אותו. הוא היה זה שגילה שהן ממש ארבע מולקולות שונות זו מזו שמסודרות לאורך הרצף של ה-DNA או ה-RNA כמו חרוזים על שרשרת מאוד ארוכה. כשקוסל מצא את החומר הזה, את חומצות הגרעין, הוא עדיין לא ידע להפריד בין ה-DNA ל-RNA על סוגיהם השונים ולהבין מה ההבדלים ביניהם. אבל אנחנו נדבר על ההבדלים האלה עוד רגע. אחרי כל זה, סוף סוף בשנת 1944 בוצעו הניסויים הראשונים שהוכיחו את הקשר של המולקולות האלה למטען הגנטי, זה שעובר בתורשה לצאצאים, כשב-1951 ואז גם ב-1953 רוזלינד פרנקלין ואז ווטסון וקריק הצליחו לצלם את המבנה הדוגדילי המפורסם של ה-DNA. ליתר דיוק, רוזלינד פרנקלין, שהייתה המומחית בקריסטלוגרפיית קרני X, השיטה שמאפשרת לקבוע מבנה אטומי של מולקולות גדולות כמו DNA וחלבונים, צילמה את המבנה המיוחד הזה כבר בשנת 1951. אבל, בלי ידיעתה, שני החוקרים האחרים קיבלו את התוצאות של המחקרים שלה, ובזכות המחקר שלהם עצמם על המבנה האטומי של בסיסי ה-DNA, הם הבינו איך יכול להיראות המבנה המולקולרי השלם שלו, כשכל הבסיסים האלה מתחברים זה לזה ויוצרים את הגדיל הכפול שהם ראו בעצם בתמונה. הם קיבלו פרס נובל על התגלית המדהימה שלהם. פרנקלין, שלא חלקה איתם את הפרס ולא ידעה עד כמה הם נעזרו במידע שהיא אספה ובשיטות שהיא השתמשה בהן, מתה בגיל צעיר יחסית, כנראה בעקבות הקרינה שנחשפה אליה בניסויים שערכה. אבל החלק שלה במחקר הזה לא אבוד. כשהוא התגלה וחוקרים אחרים הבינו מה היא עשתה וכמה היא תרמה למחקר הגנטי הזה, בסוף, גם בלי פרס נובל, היא קיבלה את הכבוד וההכרה שהגיעו לה בהיסטוריה של הביוטכנולוגיה. בכל אופן, אחרי התגלית הזו של מבנה החומר הגנטי, חוקרים התחילו גם לחשוב על תיאוריה שמסבירה את התורשה שלו, שעליה סיפרתי לכם. היפרדות של שני הגדילים בזמן חלוקת התא, מעבר של גדיל אחד לכל תא זרע או ביצית, ואז התחברות לגדיל הבודד של ההורה השני בזמן ההפריה, ליצירת דוגדיל חדש של DNA, חצי מאבא וחצי מאמא. אבל יותר מזה, התגליות האלה גם הסבירו, סוף סוף, את מה שמנדל ודרווין ראו עשרות או מאות שנים לפני כן, שהגנטיקה היא זו שמניעה קדימה את האבולוציה, וששינויים קטנים בה, מוטציות רנדומליות לגמרי, משנות סדרי עולם ממש, בהינתן זמן רב מספיק. המוח שלנו, למשל... טוב, המין האנושי פשוט זכה בכל הקופה. לגמרי. עכשיו, דיברנו על התכונות של גיבורי הסיפורים ההם בהתחלה. זו רק שב-DNA שלהם יש את כל המידע שמוביל ליצירה של מי שהם, כשאם הוא היה שונה בדיינריז למשל, היא לא הייתה משתגעת, או מצליחה לדבר עם דרכונים לצורך העניין, אלא הוא כמובן משפיע גם על הדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו, בוחרים את חיות המחמד או בני הזוג שלנו, והוא קובע פחות או יותר ממה ומתי יש לנו סיכוי גבוה יותר למות. ניסויים שנערכו בתאומים זהים למשל, במיוחד כאלה שהופרדו בלידתם, גילו שהחיים שלהם, החל מהשמות שנתנו לילדים שלהם, וחלה במחלות מסוימות שהם חלו בהן, היו כמעט זהים לחלוטין. זה לא מדהים פשוט? אני אתן לכם עוד דוגמה. תוחלת החיים שלנו תלויה כיום בעיקר במחלות הגיל המבוגר, שכולנו נחטוף בסופו של דבר כנראה, אם נחיה מספיק זמן. אבל למרות שחלק גדול מתוחלת החיים המקסימלית שאליה נוכל להגיע בחיינו מושפע מהגנטיקה שלנו, החדשות הטובות הן שזה רק חלק. זה אומר שהסביבה שלנו והדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו קובעים אם נמות כמה שנים לפני הזמן שהיינו יכולים להגיע אליו, ובעיקר איך תראה איכות החיים שלנו. כשכל אלמנט כזה, החל מפעילות גופנית, דרך מעגל החברים שלנו ומידת הלחץ שאנחנו חווים בחיים, ועד תזונה כזו או אחרת, משחקים תפקיד מסוים בסיפור הזה, ולכל אלמנט כזה יש משקל מסוים שבו הוא יכול להשפיע על תוחלת החיים שלנו. זה באמת די מדהים כשחושבים על זה, כי לא רק שהגילוי של כל גורם משפיע כזה מאפשר לנו לשנות אותו ולהשפיע על העניין כולו, אלא אנחנו גם יכולים לחשב לכל גורם כזה את מידת ההשפעה הסטטיסטית המדויקת שלו, ובשילוב עם הפרופיל הגנטי שלנו, לדעת גם מה הסיכון שהוא מהווה לכל אחד מאיתנו. למרות שכבר ציינתי שיש למשל חיות שיכולות לחיות לנצח, אני נמנע בינתיים מלדבר פה על הערכת תוחלת החיים שלנו באופן מכוון, אפילו מבחינה גנטית, כי זה נושא לכמה וכמה פרקים מלאים בפני עצמם, שאני מבטיח שנגיע אליהם בהמשך. אבל מה עם תכונות אחרות, שבחלק מהן כבר נגענו למשל? אם נחזור לרגע לסרטים של מארוול, לסדרות או למדיה באופן כללי, הם אוהבים להתייחס למוטנטים, לפול הטריידסים ולאנשים נבחרים כאלה ואחרים בתור האנשים הטובים יותר, המוצלחים יותר. ברוב המדיה הזו אנחנו, בני האדם הפשוטים, הרגילים, מוצגים בתור צורת חיים קצת נחותה יחסית. כזו שלא התפתחה מספיק וכזו שתמיד צריך להציל מאיזה חייזר מעצבן. אנחנו נתונים לשליטת הרגשות שלנו, אנחנו לא אינטליגנטיים מספיק, ועדינים מדי, לא מצליחים להסכים על דברים, ומשחקים במחשב במקום לכבוש את הגלקסיה. אני כמובן לא אומר שמשהו מהדברים האלה הוא לא בסדר, אבל לגבי הטיעון שאנחנו יכולים להשתפר או להתייעל בכל אחד מהתחומים האלה, מה, זה לא נכון? בואו ניקח כדוגמה כוח פיזי. הרי שתיאורטית, כוח פיזי מוגבר הוא אחלה של דבר. להרים דברים יותר בקלות, להילחם בטורפים יותר ביעילות, לשרוד פגיעות של מכוניות וכו'. נכון, העולם שלנו מותאם לא רע לעדינות היחסית של הרקמות הרכות שלנו, אבל קצת יותר עמידות לא תזיק, נכון? מה עם אינטליגנציה מוגברת, שליטה ברגשות שלנו לפי פקודה, ריצה מהירה יותר, שינה קצרה יותר, שמיעה טובה יותר? זה כמעט אינסופי, באמת שכן. אז בוא אפילו אם אנחנו רוצים את כל זה או לא, שאלה חשובה אחרת היא כמה תכונות כאלה נוכל לדחוף ביחד בגוף שלנו ונצליח לאזן ברמת החישובים שמתרחשים במוח שלנו בלי שנקרוס מסוג של אוברלורד עצבי בתוך כמה שניות. אז כן, לפחות בינתיים אנחנו לוקחים את זה לכיוון קצת צנוע יותר, של טיפול במחלות, של שיפור מינורי יחסית, אבל כמובן מאוד מורגש ומשמעותי באיכות החיים שלנו ובדרכי ההתמודדות שלנו עם בעיות שקורות למיליוני או מיליארדי אנשים בעולם. אבל הסיבה שהביוטכנולוגיה היא נושא כל כך מרגש, והסיבה שבגללה אני בכלל מדבר עליו מלכתחילה, היא בדיוק הפוטנציאל האדיר הזה לשינויים מסוג כזה בגוף שלנו, שכזכור לקח לו שנים על גבי שנים של אבולוציה כדי להגיע לאיפשהו היום. מצד שני, גם המטרות שאנחנו מצליחים להשיג היום בעזרת הביוטכנולוגיה, הן לא דבר של מה בכך, בכלל לא. כבר ראינו שאנחנו מסוגלים להחזיר לחיים יצורים שנכחדו, להנדס תאי מערכת חיסון כדי שילחמו בסוגים ספציפיים של לוקמיה, ובעצם לשנות כמעט כל דבר שאנחנו רואים מסביבנו. כמובן, בכפוף למשאבים שיש לנו ולרגולציה שקיימת בנושא. הנה דוגמה טובה למטרה כזו שנמצאת בהישג יד. מחלת הסרטן. אנחנו יודעים להסתכל על ה-DNA שלקחנו מגידול סרטני, לזהות שינויים ומוטציות שמתרחשים בו לאורך זמן, או אפילו בתגובה לטיפולים שניתנים כנגד המחלה, והמעקב הזה מאפשר לנו לדעת איך כדאי לטפל בסרטן כזה באופן מדויק הרבה יותר, גם אם הטיפול עצמו עדיין בפיתוח. הסיבה שפיתוחים כאלה מתאפשרים לנו בכלל, היום יותר מאשר אי פעם, היא שריצוף מהיר ואמין של ה-DNA מאפשר מעקב יעיל יותר אחרי הגוף הבריא, הגוף החולה, התקדמות הטיפול והדרכים שבהן הוא עובד או נכשל. אבל עזבו, אנחנו יכולים לדבר לא רק על סרטן, שבסדר, יש בו כמה גנים שנפגעו ונוכל להתאים ביחס אליהם ספציפית איזשהו טיפול מיטבי. נגיע גם לזה מתישהו. אבל בפרק הקודם שמענו על זה שמחלות מסוימות, כמו אלצהיימר או פרקינסון, לא נובעות מאיזה פגם גנטי פשוט שנוכל לתקן בלי בעיה. אנחנו צריכים להבין את המחלות האלה הרבה יותר לעומק, ובשביל זה לבדוק הרבה, הרבה מאוד, אנשים שחולים במחלות כאלה. אני מדבר פה בדיוק על סוג של חיזוי עתידות. אנחנו יודעים היום להגיד שעובר מסוים יפתח תסמונת דאון, עוד ברחם או אפילו לפני שהגיע אליו, אבל אפשר גם ללכת רחוק הרבה יותר מזה. בתקווה, בעוד כמה שנים נוכל לדעת על בני אדם הרבה יותר, ובמיוחד על מחלות שיסכנו אותם בגיל מבוגר, ובטח אם ניתן למנוע אותם. אז תראו, זהו. הגענו סוף סוף לחלק של חיזוי העתידות שדיברתי עליו. אם הרבה מאוד ממי שאנחנו ומהדברים שהגוף שלנו יודע או ידע לעשות, נגזרים מהגנטיקה שלנו, אז אם אנחנו יודעים לרצף ולקרוא את ה-DNA כולו בכל בן אדם שנרצה, ולהבין ממנו מידע רב כל כך, מה עוד אנחנו עושים עם הכלים האלה בדיוק? אז אולי שמעתם על חברות שמציעות לכם ריצוף גנטי ומידע על הפרופיל הגנטי שלכם. אתם שולחים להם קצת רוק, כפור, והן, באיזו דרך קסם, אומרים לכם שאתם צאצאים רחוקים של ג'ינגיס חאן. שאחד ההישגים העיקריים שלו בחיים היה כמות הצאצאים המרשימה שהוא הצליח להשאיר אחריו בזכות מסע הכיבושים שלו בצפון אסיה. בערך 16 מיליון, אגב, אם תהיתם. אז אתם אולי לא שולטים באימפריה המונגולית כרגע, אבל היי, אתם יכולים לשלוח לאיזו חברה בארצות הברית דגימת רוק ולדעת מה שאתם רוצים על הגנטיקה שלכם בתוך כמה שבועות. שתיהן אופציות מעולות, אני יודע, אבל אישית הייתי מעדיף את דגימת הרוק, אם הייתי צריך לבחור. ואם נחזור שנייה לחברות האלה, גם כאן יש שמון על מה לדבר. חברות כאלה מבצעות כמה סוגים של ריצוף גנטי, או מיפוי כזה של ה-DNA שלנו, שאנחנו מסוגלים לעשות כיום. זוכרים שרק חלק קטן מאוד מהגנום בעצם מקודד לאיזה שהם חלבונים? אז אפשר למשל לרצף רק את האזורים האלה, מה שכמובן מוזיל ומייעל את תהליך הריצוף. אנחנו בוחרים להתמקד באזורים ספציפיים, רלוונטיים, ולהתעלם מהשאר. אזורים קודדים כאלה ב-DNA נקראים אקסונים, וריצוף שלהם בלבד יקרא ריצוף אקסום. אנחנו יכולים גם לרצף את הגנום כולו, כמובן, וזה כעיקרון נותן לנו את המידע הרב והמקיף ביותר על מבנה ה-DNA שלנו. אבל, בהרבה מאוד מקרים, לא באמת צריך לרצף הכל כדי לדעת המון על בני אדם. לפעמים, מספיק רק בסיס או שניים. טוב, לא באמת רק בסיס או שניים מכל הגנום, אלא אזורים מסוימים שבהם, מתוך כלל האוכלוסייה, יש שינוי של בסיס יחיד שעושה איזשהו אפקט שאנחנו רואים בסוף באדם. ממש בסיס אחד כזה או מוטציה נקודתית כזו בגנום. ואגב, לא בהכרח יש לה השפעה רעה, כן? מוטציה היא פשוט שינוי גנטי ולא בהכרח מובילה למחלה. סתם לדוגמה, יש מלא אזורים כאלה ב-DNA שבהם שינוי של בסיס אחד ויחיד יכול להשפיע על כך שיתושים יימשכו לאדם מסוים יותר מאשר לאדם אחר, בלי שהם קשורים ישירות לחלבון מסוים שאנחנו מפרישים או לטעם של האור שלנו. אז איך בכלל בסיס אחד בודד או כמה כאלה מתוך 3 מיליארד שיש לנו בגנום משפיעים על הסיכוי שלנו להקץ על ידי יתוש נניח? אוקיי. בואו נשלים לרגע את התמונה הזו של איך שה-DNA עובד. דיברנו על הבסיסים שהכי קל להסתכל עליהם בתור אותיות, כמו שעשינו בפרק הקריספר. 4 מהן, כל אחת בעלת מבנה אטומי שונה, ורצף שונה של כמה אותיות כאלה נותן משמעות שונה למה שייווצר מה-DNA. הדבר הזה שייווצר הוא החלבון, שמהווה את אבני הבניין של התאים והרקמות בגוף שלנו, ומשחק תפקיד כמעט בכל פעילות של הגוף. בדרך כלל, מגן אחד ייווצר חלבון אחד, וגן הוא פשוט רצף של כמה בסיסים ב-DNA, כמו פסקה בספר. ה-DNA יכול לעבור מודיפיקציות שונות, בלי לשנות את הסדר של האותיות שלו, אלא אלה מודיפיקציות כאלה שמתלבשות על הבסיסים עצמם. אפשר להסתכל על זה ממש כמו ניקוד של אותיות שמשנה משמעות של מילה, והמודיפיקציות האלה נוספות או מוסרות על ידי חלבונים מסוימים שזה התפקיד שלהם. RNA שנוצר, כמו שציינתי פעם, מאחוז ממש קטן מכלל ה-DNA שיש לנו בתאים, הוא חד גדילי, בניגוד ל-DNA שהוא דו גדילי, ומהווה מעין זיכרון עבודה כזה. הוא הקובץ הזמני שעל פיו נבנה החלבון. כלומר, חלבונים מסוימים פותחים את ה-DNA, קוראים אותו, בונים לפיו תבנית של RNA, ואז חלבונים אחרים לוקחים את ה-RNA הזה ומייצרים על פיו חלבונים שונים, אחרים. זה נשמע מבולגן, אבל האמת שזה מאוד מסודר, ועובד כמו מין פס ייצור, ועם רמה נוספת שלמה של בקרה. אני מצרף לכם בהערות לפרק, אגב, סרטון נהדר שבו יש הדמיה של איך שזה קורה בתאים שלנו, ועל איך שמה-DNA הכפול נוצר RNA יחיד, וממנו חלבון שיתאים לרקמה שבה הוא פועל. בסופו של דבר, ככה אנחנו יכולים לפתוח את ה-DNA רק כשצריך, ובעצם זה מאפשר לנו לשמור על המבנה שלו כמה שיותר בטוח מפני שינויים. אבל שינויים כאלה מתרחשים בעיקר במהלך השכפול של ה-DNA דווקא, שמתרחש כשתא מסוים גדל ואז מתחלק והופך לשני תאי בת חדשים. כדי לתת לכם קצת הקשר, בגלל שתאים מתחלקים כל הזמן, כמעט בכל רקמה בגוף, גדילי ה-DNA הכפולים נפרמים, משוכפלים ואז נסגרים שוב. כלומר, חלבון מסוים צריך ממש להפריד את הגדילים האלה, לבנות על כל גדיל יחיד חדש, את הגדיל שמתאים לו, ככה שבסוף יש ממש פי 2 מכל המטען הגנטי שעכשיו יתחלק שווה בשווה בין תאי הבת. תיאורטית, בעולם אידיאלי, שני העותקים החדשים שיווצרו יהיו זהים בדיוק למקוריים, שקיבלנו מאבא ומאימא. אבל כל מחזור כזה של הכפלה יכול להכניס טעויות. מה לעשות? כולנו בני אדם בסוף. טוב, אז אני מקווה שזה עשה קצת סדר, אבל בקיצור, אפשר גם להסתכל על זה ככה. ה-DNA הוא מין ספר מתכונים ישן כזה, שנשמר לאורך הדורות, אולי מאיזו סבתא ממש רחוקה, וה-RNA הוא מין עותק שאנחנו מצלמים מהספר, ואז שולחים לאנשים אחרים כדי שיעשו ממנו עוגה, או פנקייק. זה כמובן במקום לשלוח את הספר הישן, ולהסתכן בכך שייארס. לכן בעצם יש לנו את גרסת העבודה הזו, שהעתקנו מהמתכון המקורי, ולפיה אנחנו מייצרים חלבון מסוים. זהו זה. DNA, שעל פיו מיוצר RNA, ואז על פיו חלבון. כבר אמרנו שלחלבונים האלה יש פונקציות מגוונות מאוד בגוף שלנו. חלק מהם קושרים חמצן, ומעבירים אותו מהריאות אל הרקמות. חלק קולטים אור, ומאפשרים לנו לראות. חלק מאפשרים לנו לשמור זיכרונות במוח, וחלק גורמים לתרופות שלקחנו להתפרק אחרי כמה זמן. חלבונים פונקציונליים כאלה נקראים אנזימים, והם יודעים לעשות אין ספור פעולות מתוחכמות בצורה המדויקת ביותר. אלה באמת ננו מכונות קטנטנות שאנחנו יכולים לתכנת מחדש, למשל בשיטת הקריספר, כמו שסיפרתי לכם כבר. המכונות האלה הן פשוט מבנה מולקולרי ממש קטן, שיכול להסתובב, להתקפל, להיפתח או להיסגר, ולקשור מולקולות אחרות. כל פעולה כזו מובילה לאיזו תוצאה שמאפשרת בסופו של דבר את קיום החיים שלנו. מצד שני, יש לנו גם חלבונים מבניים, שפשוט משחקים תפקיד במבנה של תאי הגוף והרקמות, ולא בהכרח משתנים במהלך החיים. למשל, ציפורניים או שיער הם חלבון מבני שלא עושה איזו פעילות ספציפית, ואילו חלבונים שקולטים אור בעיניים שלנו בניגוד אליו, ממש עוברים שינוי תלת מימדי ברגע שהאור פוגע בהם, ואז עצם השינוי הזה מעביר סיגנל לנוירונים בעצב הראייה ומאפשר עיבוד של האות הזה. זהו, זאת הסיבה בעצם שהגנטיקה היא המפתח לרוב מה שאנחנו רואים בטבע מסביבנו. היא זו שקובעת אילו חלבונים אתה מייצר ובאיזו תבנית, וכאשר משהו בגנטיקה הזו נפגם, נניח גן חשוב שאחראי על יצירת חלבון עם תפקיד משמעותי, נוצרת בעיה, כמו שכבר ראינו. את כל זה אגב, פרנקלין, ווטסון וקריק עוד לא ידעו בכלל, כשצילמו את ה-DNA באמצעות קרני רנטגן בפעם הראשונה. על דימות קליני אגב, ומכשירי רנטגן, גם של פעם וגם של היום, אני אעשה פרק נפרד. אבל משהו נוסף שהחבר'ה האלה לא ידעו, הוא שה-DNA הזה מורכב ודינמי מאוד. לפעמים, שינוי של אות אחת גורם לבעיה ממש חמורה, כמו שכבר ראינו, אבל לרוב, בגלל שעיקר ה-DNA לא מקודד לייצור חלבונים כלשהם דווקא, למוטציה או שינוי של בסיס אחד אין שום אפקט שלילי. אתם יודעים מה? יותר מזה. יש שינויים גנטיים של אות אחת שדווקא יש להם אפקט חיובי, או שמקושרים לאפקט כזה לפחות. וכאן אנחנו מגיעים סוף סוף לפואנטה. שינויים גנטיים נקודתיים כאלה שלא גורמים לאיזושהי מחלה ישירות נקראים SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, כלומר פולימורפיזם, שינוי צורה של נוקלאוטיד יחיד. בואו נחזור לעניין היתושים, למשל. יש אנשים שיתושים אוהבים אותם יותר. נו, מאלה, שישימו אלטוש. אבל היי, רגע, מה עם אלה שאין להם גישה לאלטוש, או רפואה מודרנית בכלל? אלה שעלולים להידבק במלאריה למשל ולהסתכן במוות. זו אחת הנקודות הכי מעניינות בסיפור הזה של גנטיקה ושל ההשפעות שלה עלינו. דיברנו על מקרים שבהם יש גן אחד שמקודד לחלבון אחד, שפגם הוא יביא לישירות למחלה מסוימת, אבל מה עם שבעה סניפים כאלה, מקומות שונים לחלוטין בגנום, שבאיזושהי תבנית ביטוי מאוד ספציפית מגבירים את הסיכוי שלנו לחטוף התקף לב בגיל צעיר. ה-DNA שלנו הרבה מאוד פעמים מסודר בבלוקים שעובדים יחד, כמו מין תתי נושאים כאלה ברצף הארוך והשלם של ה-DNA. אם נחזור לאנלוגיה של הספר, אז בספר הזה יש עמודים ופסקאות, וכל עמוד בו מהווה מתכון למשהו אחר. ככה, מכל עמוד כזה נוכל ליצור משהו, או שלא, כתלות ברצף כמובן. זה כאילו שלפעמים, חוץ מהמתכונים המעולים עצמם, סבתא סתם כתבה בספר הזה גם סיפורים שאין להם משמעות פרקטית. אבל בגלל שאזורים מסוימים בגנום פועלים יחד, אפשר לקשר איזשהן נקודות מתוך כל אזור, למשל אותם סניפים שמפוזרים בגנום, לביטוי קליני של ממש, למשל לאותו התקף לב. כלומר, אלה מעין סימנים מעידים כאלה שבשילוב מאוד מסוים יכולים להעיד על הפנוטיפ שיבוא לידי ביטוי באדם. שילוב מסוים כזה יצביע על כמה שיתושים יימשכו אלינו, ושילוב אחר, במקומות שונים לגמרי, יצביע על הסיכוי שלנו לחלות בסכיזופרניה למשל. תחשבו על זה ככה, אם אמא של דיינריז הייתה רואה במעמד ההיריון מה היה קורה לילדים שלה במוח בזכות כל גילויי ההיריות ההם, טוב, בעצם היא בטח הייתה ממשיכה כרגיל, למען האמת. בסוף, זה בדיוק מה שמנסים לעשות כיום חוקרים ורופאים גנטיקאים, שמנסים לקשר בין מחלות שונות, ובמיוחד כאלה מולטיפקטוריאליות שיש בהן כמה גורמי השפעה שונים, למפה הגנטית של כל אדם. כלומר, עריכה גנטית זה טוב ויפה, אבל למה אם צריך לערוך 20 מקומות שונים בגנום כדי להוריד את הסיכון מהמחלה? לא עדיף כבר להיות טבעוני וזהו? אז כן, בחלק מהמחלות זה באמת מסובך, בלשון המתה כמובן. אבל מצד שני, אם נדע מה משפיע על ביטוי של מחלות מסוימות ולאיזה בן אדם יש סיכון מוגבר למחלות א', ג' ו-ה', הרי שנוכל למנוע לא מעט מחלות, במיוחד כאלה שאין להם טיפול, מבעוד מועד. זה אפילו לא צריך להיות שינוי ממוסד, חברתי או ממשלתי כלשהו, אלא רק מעצם המודעות יש לנו פתאום את הכוח להחליט האם אנחנו רוצים להתנהל אחרת. אבל בואו נחשוב אפילו רחוק יותר. הרי כבר היום יש לנו שעונים חכמים שמרגישים דופק, לחץ דם, רביעת חמצן, לאנשים שחולים במחלות שונות. פיתוח די הגיוני של הטכנולוגיות האלה יהיה פשוט מכשיר קטנטן שלא נשים לב אליו בכלל, בין אם חיצוני ובין אם פנימי, שמנטר רמות של כל דבר שנרצה בעצם, בגוף של אנשים לפי הפרופיל הגנטי שלהם. הרי אם אני לא בסיכון מוגבר לחטוף התקף לב עקב ריבוי כולסטרול בכלי הדם, אז את זה למשל לא צריך לנטר כל כך. אבל אם אני בסיכון מוגבר לסוכרת, אז בואו נבדוק את מה שחשוב. רמות סוכר בסוכרת? צ'ק. רמות של הורמונים בספורטאים או נשים שמנסות להיכנס להיריון? למה לא? רמות ביטוי של חלבונים ספציפיים שמעידים על רעב, סובה, דלקת או תפקוד מוחי? באמת שהשמיים הם הגבול פה. והנקודה החשובה בסיפור הזה היא כמובן איסוף המידע הגנומי בכל אדם שאני מדבר עליו. איסוף המידע הזה ואז הניתוח שלו הוא זה שמאפשר לנו ללמוד איך כל מסלול ביולוגי כזה פועל, ואלו חלקים מסוימים שלו נשענים על הגנטיקה שלנו, בעוד שחלקים אחרים לא. אחר כך הצעד הבא אחרי ניתור יהיה כמובן השפעה ישירה על כל הדברים האלה. האם אנחנו מבינים סוף סוף מה קשור למה, ואיזה מסלול משפיע בדרך מסוימת על מערכת ביולוגית או רקמה מסוימת בגוף שלנו, אפילו בלי להבין את המסלול עצמו עד הסוף, אנחנו יכולים לגרום להשפעה חיובית כלשהי. התרופות הראשונות עבדו גם בלי שרופאים של פעם ידעו איך זה קורה, ולאיזה חלבון בדיוק הן נקשרות כדי לגרום לאפקט הטיפולי שלהן. יותר מזה, בני אדם חיים, נושמים, מדברים ועושים פודקאסטים גם בלי לדעת שום דבר על הגנטיקה שלהם ולאן שהיא מובילה אותם. כמובן שאם נבין את המנגנון נוכל לשנות, לשפר או לייעל את התהליך כולו. אבל עד אז, רק מעצם איסוף המידע, אנחנו מחזיקים פה כוח, לא קטן בכלל, לשנות את המערכת הביולוגית שלנו בעתיד, ולטובה. לחזות את העתיד שלנו, ובהמשך, גם להשפיע עליו. לא רק שיש חברות שעובדות על טכנולוגיות כאלה כבר כיום, ואתם בטח מבינים שנדבר גם עליהן, אלא שהפוטנציאל והמגוון של טכנולוגיות שאפשר לפתח, אומר שכמעט לכל בעיה טכנית שאנחנו עומדים בפניה, יש פתרון טכני שאפשר לגלות וליישם בסופו של דבר. וזה, לשמחתנו, חד משמעי. אבל שנייה, רגע. מה זה בכלל הריצוף הגנטי הזה שאני ממשיך להזכיר כל רגע? ובכלל, האם השיטות האלה של ריצוף גנטי באמת יעילות עד כדי כך שנוכל לעשות את זה לכל בן אדם שירצה? אז התשובה, נכון להיום, היא שכן. טוב, אז רוצים לדעת איך לוקחים דגימת רוק ומגלים ממנה איזה DNA יושב בכל אחד מתאי הגוף שלנו? בואו תשמעו סיפור. ריצוף גנטי והשיטות שמאפשרות אותו עברו מהפכה של ממש בעשורים האחרונים. ריצוף גנטי התחיל בצורה מאוד פשוטה ובסיסית. אז, בזמנו, אחרי שהבנו סוף סוף איך ה-DNA נראה בכלל, הבינו גם כמה ממנו יש בתאים שלנו. בסביבות 3 מיליארד בסיסים, באמת, שזה חתיכת קובץ טקסט, אם אנחנו כותבים אותו כספר, אבל אתם יודעים, זה עולם ומלואו. מיליארדי האותיות האלה ממש מספרות את הסיפור של כל אחד מאיתנו. כשניסו בעבר לרצף את ה-DNA, נאלצו לבנות אותו אות-אות, כמו שזה קורה בתא, לאט מאוד, ואז לעצור את התגובה הזו כל כמה בסיסים כדי לראות מה יצא, עם סימונים רדיואקטיביים ומה לא. שיטה חדשנית בהרבה שהמציאו קצת לאחר מכן אפשרה לחוקרים לשבור את ה-DNA לחתיכות קטנות, ואני מתכוון ממש קטנות, נגיד 200 בסיסים בכל פעם, שהתקבלו אחרי שה-DNA התפרק על ידי אנזימים שהחוקרים גילו בחיידקים. ואז הם היו צריכים לרצף כל חתיכה קטנטנה כזו ולחבר איכשהו את כל הפאזל המטורף הזה. הפעם הראשונה שבה רוצף DNA אנושי שלם לקחה כמעט 10 שנים ועלתה 3 מיליארד דולר אמריקאי. אבל היי, מאז כבר עברו 2-3 עשורים, נכון? אתם יודעים כמה זה עולה היום? כמה מאות דולר אמריקאי. זהו. אז עכשיו אנחנו מרצפים בקלות את כל הגנום שלנו. בלי להיכנס יותר מדי עמוק לפרטים, כי נראה לי שזה כבר מביא לעילפון בשלב הזה, אני רק אומר שהיום אנחנו פשוט לוקחים קצת DNA מכמה תאים, למשל בדגימת רוק באמת, מגדילים את הכמות שלו פי מאות ואלפים במכונת PCR, ואז מרצפים המון, המון עותקים של אותם רצפים שלקחנו מאדם מסוים במקביל. אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות אותן מכונות PCR באמת, שהן ביוטכנולוגיה מדהימה, שמשלבת בין מכונה אורגנית, ביולוגית, שבונה עשרות מיליוני עותקים של ה-DNA, בתוך מכונה רגילה, שדומה קצת לאינקובטור, ומאפשרת לתגובות הביולוגיות האלה להתרחש לפי אלגוריתם מתוכנת מראש. אחר כך, העותקים הרבים של ה-DNA שלנו שהתקבלו, מרוצפים בשיטות חדשניות שיכולות לנוע בין מדידה מיקרוסקופית של המטען של כל בסיס כדי לזהות מה האות הבאה ברצף, דרך סימון של כל בסיס בצבע אחר וסריקה מהירה של כל זה באמצעות מכונה מתוחכמת ומחשב, ועד שימוש בתעלה מיקרוסקופית שמשתנה כתלות בבסיס שעובר דרכה לאורך רצף DNA שנכנס אליה עם מחשב שרושם את השינויים שקורים בה. השיטות האלה הן מדע בדיוני לגמרי, ואם תהיתם, אנחנו יכולים לרצף בשיטות דומות או שונות גם RNA וחלבונים. אבל כמובן שה-DNA שלנו מהווה בעצם מקור גם לזה וגם לזה. באמצעות שימוש בשיטות האלה, הריצוף של היום קורה מהר מאוד, הוא זול מאוד ויעיל מאוד, וזה נותן לנו כוח עצום ככל שנרצף את המידע הגנטי של יותר ויותר בני אדם. למשל, מחקרים מודרניים שמסתמכים על ריצוף ה-DNA לוקחים אלפי ועשרות אלפי אנשים שיכולים להיות חולים במחלה מסוימת, נניח סכיזופרניה, ואז מרצפים את הגנום השלם שלהם ומאפשרים לנו לגלות אילו מקומות ב-DNA קשורים לאותה מחלה. בחלק מהאנשים יהיו אותיות כאלה, ובאנשים אחרים אותיות כאלה. זה ממש אומר שאנחנו יכולים לקרוא את הספר הזה של כל אדם, ובסופו של דבר ממש להגיד לו מה יקרה לו, בצורה סטטיסטית כמובן של חישובי סיכונים. זה פחות מגניב מנבואה עתיקה, אני יודע, אבל זה לא כזה רחוק, נכון? מה שכן, חשוב שנשים לב שאנחנו לוקחים דגימה גדולה מספיק של ה-DNA. הרי יכול להיות שבתאים מסוימים התרחשה איזו מוטציה קטנה, אבל אם ניקח המון תאים שונים, אז היא תלך לאיבוד בתוך שאר הרצפים הנכונים כביכול, שאספנו מהרבה תאים שונים בדגימת רוק. שוב, אנחנו יכולים לרצף את כל הגנום שלנו היום בכמה מאות דולרים ולהוציא ממנו מידע כמעט אינסופי, שבתקווה, בקרוב מאוד, גם יוביל אותנו לפיתוחים מדהימים שנשענים על התאמת טיפולים, אורחות חיים ולבסוף כוחות על לכל אחד שירצה בכך. בעקבות כל זה, ולאחר שהריצוף הגנטי נהיה זול, פופולרי ונוח, עד כדי כך, הצלחנו לשנות דרמטית את הדרך שבה הרפואה והמחקר הביולוגי מסתכלים על מגוון התכונות שבאות לידי ביטוי בצורים חיים. בסרטן, למשל, הגענו לאחד החידושים החשובים של הטיפול במחלות האלה, סיווג הסרטן לפי מוטציה ולא לפי הרקמה שבה הוא נמצא. למה? מה זה משנה בעצם? עד לפני זמן לא רב, הסיווג של סרטן היה לפי הרקמה שבה הוא מצוי. אם יש סרטן ריאות, נכרות את הגידול אם יתאפשר וניתן לבן אדם מלא כימותרפיה שתהרוג את הסרטן. אחלה. או שלא ממש, כי היא פוגעת גם באדם עצמו, נכון? אז כאן למשל, תמון החידוש הגדול. כשהתחילו להסתכל על כל סוג של סרטן כעל הרמת מוטציות מסוימת שגרמו לו, זה פתח את האפשרות של טיפול יהודי שיפגע רק בסרטן עצמו עם מינימום פגיעה בשאר רקמות בגוף. זה לא פתרון קסם, עדיין, אבל זו דוגמה מצוינת לאיסוף מידע גנטי שהוביל לטיפול יעיל וממוקד בהרבה למחלה קשה ונפוצה מאוד. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא האם אנחנו בכלל רוצים לדעת? מה אם אין איך לפתור מחלה מסוימת או להימנע מגורל ספציפי שמצפה לנו בסיכוי גבוה במיוחד? אלה שאלות שבוודאות אין להן תשובה נכונה, אבל מה אתם הייתם מעדיפים? הייתם בוחרים לבדוק ולדעת, כי יכול להיות שבקרוב כן אפשר יהיה לטפל במחלה או תסמונת כזו, או דווקא לא לדעת עליה ולחיות חיים שלא מושפעים ממשהו עתידי, שיכול גם שלא להתרחש בסוף. באיזה שלב של קדמה ביוטכנולוגית, האנושות תגיע למצב שהיא באמת יכולה לחזות את מסלול החיים, ברמה הביולוגית לפחות, של כל אדם שנולד, ולשנות אותו לפי רצונו. וכמו שראינו בהתחלה ובחלק מהפרקים הקודמים, האם אנחנו רוצים לעשות את זה ברמה הפרטית, המסחרית? או שאולי כדאי למדינות להשקיע בטכנולוגיית חיזוי כזו, כדי שיוכלו לטפל טוב יותר באוכלוסיות מסוימות, ולהתאים אליהן את המשאבים שמושקעים כיום באוכלוסייה הכללית? ועוד שאלה קטנה לכינוח. מה יהיה התפקיד של חברות הביטוח, למשל, בכל הסיפור הזה, כשהן ידעו בדיוק מה הסיכוי שלנו לחטוף התקף לב או לחלות בפרקינסון? זה טוב או רע לנו? אז כן, חיזוי העתיד. לצערנו, כבר יש חברה שנקראת אורקל, על שם ישות או אדם במיתולוגיה היוונית שיכולה לתת לכם מצח חכמה, מידע על העתיד שלכם או נבואה אמיתית של ממש, אבל מי יודע, אולי נוכל לחשוב על משהו יצירתי יותר. וגם, זה כבר לא יצטרך להיות מקדש עתיק, או בעצם די חדש באותם ימים כשחושבים על זה, עם כתורת והמהום הדין כזה של מקהלה, אלא המשרד של רופאה או גנטיקאי, שיספר לכם מה שאתם רוצים לדעת על העתיד שלכם. העצה החכמה תעלה כסף כנראה, אבל היא לפחות תהיה מאוד ספציפית ולעניין. והכי חשוב, הם לא יבקשו מכם להקריב לכבודם עז או איזה תלה. הם בתקווה. זהו זה. בפרק הרעיון הקרוב, אני מזמין אתכם להצטרף אליי ואל פרופסור רן אלקון, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שחוקר את הקשר שבין הגנטיקה לבין הביטוי שלה בבני אדם, בהיבט הקליני והטיפולי. אחרי הפרק הבא הזה, שבו נסגור בעצם את העניין של גנומיקה אנושית והשימושים שלה באופן כללי יחסית, נוכל לצלול עמוק הרבה יותר לכל נושא שציינתי עד כה בצורה כללית כזו. בתור התחלה, רציתי לתת לכם בסיס יציב של הבנה לגבי הטכניקות השונות לריצוף, עריכה והבנה של התפקיד של הגנטיקה בכל אספקט של העולם שאנחנו חיים בו. אבל להבא, בכל פעם נסתכל על הדברים האלה מזווית מעט ייחודית יותר ושונה לגמרי. החל מחומרי בניין שלוקחים השראה מהצמחים שאנחנו עוברים לידם בכל יום בלי לשים לב, דרך הדרכים שבהן נוכל לשלב מכונות עם הגוף החי שלנו ולהשתיל בעיניים שלנו מצלמות אינפרה אדום, ועד לדרכים שבהן מחשבי על ישנו את החיים שלנו פיזית וישתנו בעצמם כדי להידמות לנו יותר ויותר. בפרק הבא אנחנו נשמע עד כמה באמת אפשר וכדאי לחזות את העתיד שלכם, אחרי שבפרק הקודם שמענו על כוחות העל שאולי יהיו לנו בעתיד. אז בואו, רק לסיום, אם נגיד שהייתם יכולים לקבל נבואה כזו כמו גיבור באיזה סיפור פנטזיה, הייתם רוצים לדעת איך נראה העתיד שלכם? ומה אתם עלולים לחלות? ואיזה אוכל כדאי לכם לאכול כל החיים? הייתם מעדיפים לדעת ואולי להיות בריאים יותר ולזמן רב יותר, או שלא לדעת ולתת לטבע לעשות את שלו? אתם מוזמנים לספר לי בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט או בטוויטר שלי אם תעדיפו. חפשו ביוטכנולוגיה בקיצור וכתבו לי דעתכם. אני אשמח לשמוע אותה. אני אריק. אתם מאזינים לביוטכנולוגיה, בקיצור, ניפגש בפרק הבא.